טוב, שלום רבותיי. היום אנחנו נתחיל, נמשיך ונתחיל, אחרי שלמדנו באופן כללי את סוגיית השלום והמלחמה, ומה היא בעצם המלחמה, מה המשמעות של המציאות שנקראת מלחמה, מה התקופות ההיסטוריות שבהן מופיעות המלחמות והשלום, ואיך נוצרים היחסים הנכונים בין עמים דרך המלחמות. זה, אם אפשר לומר, מאוד כללי. ובפעם הקודמת עסקנו בתקופה ההיסטורית, או בשתי התקופות ההיסטוריות, שישנה תקופה היסטורית כזאת, שיש אונס פנימי, או יותר נכון רצון פנימי, שכלפי חוץ הוא מופיע באונס חיצוני, שעם ישראל לא ינהל ממלכה, כי הוא לא יכול לנהל מלחמות לפי הסדרים המתאימים לישראל, כי המציאות העולמית לא מאפשרת את זה, המוסר העולמי לא מאפשר את זה. אז יש תקופות היסטוריות כאלה של אונס חיצוני, קרי, עם ישראל לא נמצא בארץ ולא מסוגל להגיע לארץ ולבנות את ממלכתו מסיבות חיצוניות, פוליטיות, צבאיות וכו', כשהסיבה העמוקה באמת היא הרצון הפנימי של עם ישראל להיות שותף למהלך של הקמת מלכות, רק כשהתרבות והמוסריות העולמית היא זה מינימום לפחות של ישראליות או מוסריות אפילו אנושית. עכשיו הגענו, אבל מגיעים הזמנים שבהם עם ישראל צריך להקים את הממלכה, כי כבר אפשר לנהל ממלכה ואפילו דרך המלחמה באופן מעשי, כי כבר האנושות עלתה קומה והיא מסוגלת לגלות את המציאות הזאת בצורה מוסרית, לפחות ראשונית נכונה. אז עכשיו הגענו, אחרי המשפט הארוך הזה, עכשיו הגענו למצב שבו כדאי אולי להתחיל לעסוק בסוגיה הזאת שנקראת מלחמה בעם ישראל. על מה אנחנו מלחמים? כלומר, מה המלחמות שלנו? בשביל מה? ועל מה? ומה עם הצדדים של המלחמה? ואיפה נכנס כאן השלום? אז אנחנו נתחיל לעסוק בסוגיות האלה, והיום ברשותכם הייתי רוצה, אם אפשר, אולי אפילו לא ללמוד, אלא רק לקרוא ולקבל את המושגים בהלכות מלכים שקשורים לסוגיית ממלכה בישראל, מלכות בישראל ומלחמות בישראל. בסדר? אז אנחנו נקפץ על הערים, נדלג על הגבעות, בתוך הלכות מלכים, נתחיל בפרק א', אולי נגיע גם לקראת הסוף, בדילוגים, אבל אולי נקבל איזושהי תמונה כוללת על כל הסוגיה הזאת, שנקראת הלכות מלכים ומלחמותיהם בתקופה שלנו, בימים האלה. כלומר, מה המצב היום בעם ישראל, זה לא התחיל מהיום, אבל בדורות האחרונים, בעם ישראל ביחס למלחמות, ביחס לשלום, איך אנחנו מתייחסים לכל מה שבעצם מניע ומתנהל כבר כמעט 100 שנה במזרח התיכון. בסדר? אז זה מה שאנחנו ננסה היום, ככה להתחיל להיפגש מלמעלה עם הדברים. נתחיל אולי בכותרת של הלכות מלכים. הכותרת של הלכות מלכים היא לא רק הלכות מלכים, אלא הלכות מלכים ומלחמותיהם. למדנו מכאן כבר דבר גדול, שישנה אפשרות שמלך בישראל, שהופעת המלוכה בישראל, היא תופיע על ידי מלחמה. כלומר, אם הנושא שלנו הוא שלום ומלחמה, והיום אנחנו נתחיל לברר שבעצם המגמה של המלחמה היא לא המלחמה, אלא המגמה של המלחמה היא להעמיד מלכות בישראל. והעמדת המלכות בישראל היא כדי שעם ישראל יהיה משהו צריך להיות ויעיר לעצמו ולתיקון העולם כולו, אז ישנה אפשרות פוטנציאלית, תודה רבה, ראה מלאכתך, כאילו עשויה יופי, נציב מצוין, אז אם כן, ישנה אפשרות שהמלכות תופיע על ידי מלחמה, והמלחמה קשורה למלכות, ולכן כבר בכותרת, הלכות מלכים ומלחמותיהם. כלומר, כשעם ישראל יחזור לארצו ויבנה לו מלכות, והמלכות הזאת היא לא מלכות שלו, היא מלכות כלל עולמית, בסופו של חשבון, יכול להיות שהצורה המעשית שבה תיבנה המלכות בישראל היא לא תהיה על מגע של כסף, קרי, מי שישב כאן או לא ישבו כאן יפרסו לנו שטיח אדום ויגידו בבקשה הנה למה נחרתם, אלא זה יבוא דרך מאבקים קשים, דרך מלחמות. זה מופיע כבר בכותרת הלכות מלכים ומלחמותיהם. אם כן, לא רק הלכות מלכים, אלא הלכות מלכים ומלחמותיהם. טוב, נראה בהמשך שזה לא מתחיל במלך הראשון, נקרא לו ככה, יהושע בן נון, שנלחם מול 31 מלכים בארץ, וגם מול מלכים עוד לפני שהגיע לארץ, אלא גם המלך המשיח עתיד להילחם מלחמות. כלומר, כל המציאות של המלכים, מהמלך הראשון, אם נקרא לו המלך הראשון, יהושע בן נון, עד המלך האחרון, המלך המשיח, כל הזמן הופעת המלכות בישראל מופיעה על ידי מלחמות. איזה שאלה יפה. חזק וברוך.
איזה אלף זה?
שופטים.
לא,
שופטים. בהוצאה הזאת זה כרך ג', אבל יש הוצאות שזה כרך ו', ובהוצאה הזאת איזה כרך זה? אולי י"ח? י"ב. י"ב. מתחיל הרמב״ם פרק א' הלכה א'. שלוש, כמובן כל מה שהרמב״ם פה כותב, הכל על פי פסוקים בתורה, הכל על פי גמרות, חלק נזכיר, חלק נסמוך על הרמב״ם שהוא מוציא את זה משם. שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ. למנות להם מלך, שנאמר שום תשים עליך המלך, ולהחרית זרעו של המלך, שנאמר תמחה את זכר המלך, תודה רבה, ולבנות בית הבחירה, שנאמר לשכנו תדרשו ובת השמה. אם כן, כשעם ישראל מגיע לארץ ישראל, מוטלות עליו באופן כללי שלוש מצוות כלל ישראליות. המצווה הראשונה היא מינוי מלך. תכף נראה איך זה קורה ומה האופי של הופעת המלוכה בישראל. אבל קודם כל, יש מצוות עשה. שום תשים עליך מלך, אומרת התורה, בפרשת שופטים. אז כשהתורה אומרת שום תשים עליך מלך, זו מצווה. אז אם כן, למה הקדוש ברוך הוא בא בטענה בימי שמואל שביקשו מלך? קושיות עתיקות והתשובות גם עתיקות. נעזוב כרגע. בכל אופן, לפי הרמב״ם, ככה ההלכה, שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ. כל זמן שאנחנו בגלות, שלושת המצוות האלה לא קיימות. ברגע שאנחנו מתקרבים לארץ ישראל, נכנסים לארץ ישראל, מוטלות עלינו שלוש מצוות. מצווה ראשונה, למנות מלך, להעמיד מלכות. להעמיד מלכות, נגיד במושגים של היום, ריבונות ישראלית, פוליטית, צבאית, כלכלית, חברתית, בכל הרמות. זו מצוות עשה, להעמיד מלכות. שאלו את הרב ציודה, אם רבנים צריכים לעסוק בפוליטיקה. לא מן הקושייה. פוליטיקה זה לא מילה גסה. פוליטיקה זה החידוש שבשבילו נברא העולם. שאפילו פוליטיקה יכולה להיות קדושה. כלומר, הלכות כלל ורק הלכות יחיד. הלכות כלל ישראל. והדבר הראשון שכלל ישראל מופיע דרכו הוא הופעת מלכות. אנחנו לא משועבדים, אנחנו לא עם משועבד לעם אחר, אנחנו לא בגלות, אנחנו חוזרים לארצנו, ולא חיים כאן כפרטים או כקהילות או כעם תחת שלטון זר, אנחנו מנהלים את עצמנו בעצמנו. קודם כל בממד הלאומי. ולכן שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ. הדבר הראשון, למנות להם מלך. שהמלך הזה, אומנם הוא צריך להיות מלך עם תורה ויראת שמיים באופן כללי, באופן עקרוני, אבל גם אם לא, נראה בהמשך. בכל זאת זה מלך. שנאמר, שום תשים עליך מלך. זו מצווה, שום תשים לשון חיוב, לשון ציווי. אז אם כן, למה התורה אומרת לפני כן, ואמרת? נראה עוד כמה דקות. בכל אופן, אם כן, המצווה הראשונה היא למנות מלך. זה, אם אפשר לומר, גורם ליצירת היחס הנכון, בממד אפילו הלאומי, המעשי, בין עם ישראל לבין ארץ ישראל. המצווה השנייה, אחרי שהעמדנו מלכות, להחרית זרעו של עמלק. שנאמר תמחה את זכר עמלק. אחרי שבנינו, אם אפשר לומר, את היחס הנכון, אפילו ברמה הראשונית, ברמה הלאומית, ברמה הפוליטית, שלנו בארץ ישראל, שהוא העמדת ריבונות עצמאית, אנחנו עצמאים באופן לאומי, אנחנו לא משועבדים לאומות, אין בין עולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד, ואנחנו כבר לא משועבדים, יש לנו ריבונות עצמאית. אחרי שבנינו את היחס הלאומי הנכון לארץ, עכשיו צריך לבנות את היחס הרוחני הנכון. ואז המצווה השנייה היא להחריט זרע המלאק. שנאמר תמחה את זכר המלאק. כלומר, להחריט מן המציאות את כל מי שמפריע לערכים שבשבילם עם ישראל הקים את הלאומיות הזאת להתגלות במציאות, וראשית ההפרעה, תמצית ההפרעה, יסוד ההפרעה, זה המלאק. אחרי שסילקנו את מה שמפריע, עכשיו צריך לבנות את מה שיבנה חיובי. מצווה שלישית, לבנות בית הבחירה, שנאמר לשכנו תדרשו בת השנה. ישנה מחלוקת גדולה בגמרא הבבלי ירושלמי, סוגיות ארוכות, האם שלושת המצוות האלה הן צריכות להופיע על פי הסדר הזה. כלומר, קודם כל להעמיד מלך, אחרי זה להחריט זרעו של עמלק, אחרי זה לבנות בית המקדש. התשובה להלכה לפי הרמב״ם לשאלה הזאת היא כן. זה הסדר. שאלו את הרב ציודה, מה עם בית המקדש? למה לא בונים את בית המקדש? ענה הרב ציודה, עכשיו אנחנו בונים מלכות. כמה זמן זה ייקח? כמה שצריך. סליחה? שאלה טובה, או צריך עוד להחריט גם זרעו של עמלק בדרך? נכון. אומר הרמב״ם הלכה ב', מינוי מלך קודם למלחמת עמלק. שנאמר, אותי שלח השם למשוכחה למלך. כך אומר שמואל לשאול. אתה לך והקית את המלך. מכאן לומד הרמב״ם שרק אחרי ששאול נמשך למלך, עכשיו הוא הולך להקות את המלך. זה אחד הפירושים שם בפרק ח' שביקשו ככל הגויים אשר סביבותם. אז הגמרא כבר אומרת, כמתוקנים שבהם לא ביקשו וכמה לא מתוקנים שבהם ביקשו. נעזור לסוגיית שמואל והמלוכה, זו סוגיה שלמה. עוד פעם, שם הבעיה הייתה שלא ביקשו רק את המסגרת של המלכות על פי הגויים, אלא גם את התכנים. זה הפירוש הכי פשוט, וחז"ל אומרים אותו. ששם הטעות הייתה לא עצם בקשת המלכות, אלא בקשת תכני המלכות כמו מלכות אומות העולם. זאת הייתה הבעיה. טוב, סוגיית שמואל והמלוכה זו סוגיה גדולה, נעזוב את הסוגיה הזאת, כי באמת היא תיקח אותה למקומות אחרים לגמרי. חשובים, סוגיה שצריכה לימוד יסודי, מה היה שם. צריכים לראות שם את המדרשים ואת המפרשים, דברים מאוד מאוד חשובים גם להיום. אבל כרגע אנחנו רוצים לראות את התמונה באופן כללי. בסדר? אומר הרמב״ם, מינוי מלך קודם למלחמת עמלק. שנאמר, אותי שלח השם למושכך למלך, אתה לך והקית את עמלק. הלאה, והכרתת זרע עמלק קודמת לבניין הבית. קודם כל מכריתים זרע עמלק, אחר כך בבית המקדש. עמלק, כשאנחנו מדברים על עמלק, אנחנו מדברים על שני סוגי עמלק, נקרא לזה ככה. עמלק ראשון זה עמלק הגנטי. מי הוא מזרע עמלק? יש עם שנקרא עמלק, מי הוא? בסנחריב בלבל את האומות, אנחנו לא יודעים מי הוא. ב', יש תרבות שנקראת עמלק. יש מנטליות, יש תכנים עמלקיים. התכנים העמלקיים האלה עוברים במהלך הדורות, מעם לעם. אז מול התכנים העמלקיים, ודאי שאנחנו צריכים להתמודד. מול הגזע העמלקי, אנחנו עדיין לא יודעים מי הוא. יבוא אליהו, אולי לפני כן יגלה לנו מי הוא עמלק. ואז אנחנו נצא למלחמה בעמלק, אבל חשוב כאן להזכיר. יוצאים למלחמה בעמלק לא אדם פרטי. בית דין בישראל, סנהדרין, מוצאים את ישראל למלחמה בעמלק. לא כל אחד יכול להגיד, בוא לכאן עמלק חמוד שלי. בבקשה, סי. זה מצווה שמוטלת על בית דין, זה מצווה שמוטלת על הסנהדרין, זה מצווה שמוטלת על כלל ישראל, ומי שרוצה לעיין בזה, כדאי לראות מנחת חינוך במצווה הזאת שנקראת החטאת זרעו של עמלק, לא זוכר את מספר המצווה, בספר החינוך, שם מנחת חינוך חשוב מאוד, ארוך מאוד בסוגיה הזאת.
טוב. עמלק נכון להיום זה עיראק.
אני לא יודע, אני לא יודע. אני לא יודע, אני מעדיף, אני לא רוצה לדעת. אני יודע, אני לא רוצה להגיד לך. כבודו. לא רוצה להגיד. אתה יודע מה אני לא רוצה להגיד? כי אם נגיד זה עמלק, אתה יודע מה יקרה פה בשעה 12, בשעה 1? קדימה, יסתער. אני מגזים סתם, חס ושלום, מה פתאום? אני רוצה לומר משהו בשם הרב דרוקמן, שזה בעצם רש"י מפורש, שזה בעצם סדר עולם מפורש. שואלים המפרשים, אמן היה מזרע עמלק? כן. אמן היה חייב מיתה מצד שהוא עמלק? כן. בסדר, אוקיי. אז אמן היה צריך להיהרג, והיה צריך נגיד להתעלות כדי להראות שאנחנו נוקמים את נקמתנו בעמלק. בסדר. אבל מה המסכנים, עשרת בניו, ילדים טובים פרס, מה הם עושים? הם זרעו של עמלק. אז זה מספיק שהם זרעו של עמלק. רש"י אומר, כל מה שעכשיו אני הולך להגיד זה בשם הרב דרוקמן. באוזניים שלי שמעתי. שואל רש"י, אולי בוא נקרא, למה אנחנו בכאילו? יש שם עם רש"י? אם מישהו נמצא. שואל רש"י שם על המגילה, למה נתחייבו עשרת בני המן מיתה? יש? בוא נראה אם יש, לא בכולם יש. למה נתחייבו עשרת בני אמן מיתה ותלייה? אומר רש"י, ראיתי בסדר עולם, עשרת בני אמן היו אותם האנשים שמופיעים בפרק עזרא, בספר עזרא פרק ד', שכתבו כתב שטנה על ירושלים. כשהיהודים התחילו לעלות לארץ בימי כורש ואחר כך בנו את המקדש, אז כידוע בספר עזרא, אולי רגע נקרא, תנ"ך. יש תנ"ך? יש תנ"ך. מזל שזה מסתובב, זה יותר קל ככה, לא מקבלים נקע ברון. תודה, סליחה. עזרא פרק ד', כידוע, נקרא רק פשט פסוקים, לא נתעכב על זה. וישמעו צרי יהודה ובנימין, כי בני הגולה בונים היכל להשם אלוהי ישראל. מצאת רש"י? תודה רבה, יופי. אוקיי, כבר נחפש. וישמעו צרי יהודה ובנימין, כי בני הגולה בונים היכל להשם אלוהי ישראל. צרי יהודה ובנימין, מאוד מעניין, הצרים האלה ביהודה ובנימין הם לא חדשים מהדורות האחרונים, מהשנים האחרונות. תמיד היו צרי יהודה ובנימין, אנשים שצררו, צררו, מזון צוררים. וישמעו, תכף הרמיים היו הצרים האלה, הצוררים האלה. וישמעו צרי יהודה ובנימין, כי בני הגולה בונים היכל להשם אלוהי ישראל. בונים בית מקדש. כלומר, בני הגולה שעלו מהגלות, הם מתחילים להקים מלכות ישראל. וחלק מהקמת מלכות ישראל כמובן בעניין המקדש, זה השלב השלישי. ויקשו אל זרובבל ואל ראשי האבות, ויאמרו להם, נבנה עמכם. אתם מוכנים שאנחנו נהיה שותפים בבניין? כי ככם נדרוש לאלוהיכם. יש, תודה. יישר כוח. יופי, תסתכל לעצמך. נדרוש כמוכם לאלוהיכם. ולא אנחנו זובחים ממי עשר חדון מלך אשור המעלה אותנו פה. כשסנחרים מלך אשור רגלה את האומות ובלבל את הכל, אז אנחנו מאז כבר עובדים את האלוהים שלכם. ויאמר להם זרובבל ויהושע ושאר ראשי האבות לישראל, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, כי אנחנו יחד נבנה להשם אלוהי ישראל כאשר ציוונו המלך כורש מלך פרס. אל תתערבו בתחום שלא קשור אליכם. מי שנכנסו יוונים להיכל תימו השמנים. עצם הכניסה שלהם להיכל היא אטומה. בעניין המקדש לא קשור אליכם, אל תתערבו. ואז מה הם עשו? ואז התחיל דעת קהל, קוראים לתקשורת היום. ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה. התחילה התקשורת. וכל ההמון התחילו לפחד מצרי יהודה ובנימין. מי יודע מה עכשיו הולך להיות? אולי יהיה מרד? אולי יהיה אבנים בכבישים? אולי ירי בכבישים? מי יודע עכשיו מה יקרה? ויהי עם הארץ מרפים ידי עם יהודה. עם יהודה, אותם העולים מהגלות, מפרס. כשעלו לכאן והתחילו ליישב את הארץ ולבנות את המקדש, התחילה פתאום איזושהי תנועה בתוך עם ישראל, תנועת חולשה בעם ישראל. ויהי העם מארץ מרפים ידי עם יהודה. תפסיקו לבנות. אתם מונעים את השלום. אתם מפריעים לחזון אחרית הימים. ומבהלים אותם לבנות. בגללכם כל הקסאמים, בגללכם המלחמות. וסוחרים עליהם יועצים. זה לא התחיל בימי קלינטון. מביאים יועצים וסוחרים עליהם יועצים להפר עצתם כל ימי כורש מלך פרס ועד מלכות דריווש מלך פרס. הגענו לאחשוורוש. ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. מה זאת השטנה? מה זה כתב השטנה הזה? זה כתב שטנה לאחשוורוש, המשך כורש, שהיהודים שעלו לארץ ישראל מורדים בו ומתכננים להפיל את המלכות שלו בארץ. ואז מלכי פרס עצרו את העלייה ועצרו את בניין בית המקדש. ואז נעצרה עלייה לארץ. אומר רש"י על המגילה, מי היו אלה? ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו שטנה על יושבי יהודה וירושלים. מי הם היו? אומר רש"י, ראיתי בסדר עולם. רש"י חשוב מאוד. סדר עולם זה, אם אפשר לומר, ספר שמסדר את ההשתלשלות ההיסטורית של הדורות. מה קרה במהלך הדורות ומהו הסדר של הדורות. יש פה ספרים היסטוריים, סדר עולם. אומר רש"י, עשרת בני המן, מי שרוצה לכתוב מקור, פרק ט' במגילה, מגילת אסתר, פרק ט', פסוק י'. עשרת בני המן, ראיתי בסדר עולם אלו שכתבו סתנה על יהודה וירושלים, כמו שכתוב בספר עזרא שקראנו עכשיו. ובמלכות אחשוורוש בתחילת מלכותו כתבו סתנה על יושבי יהודה וירושלים. על מה הייתה הסתנה עכשיו, אמר הרב דרוקמן, הגענו אל העניין. ומהי הסתנה? לבטל העולים מן הגולה בימי קורש, שהתחילו לבנות את הבית. והלשינו עליהם הקוטים, והחדילום. וכשמת קורש ומלך אחשוורוש והתנשא המן, דאג שלא יעסקו אותן שבירושלים בבניין, ושלחו בשם אחשוורוש לשרי עבר הנהר לבטלן. אז ביטלו את העלייה לארץ, וביטלו את בניין בית המקדש. מי עשה את זה? עשרת בני המן. אמר הרב דרוקמן, מכאן למדנו, שאומנם בא סנחריב ובלבל את האומות, ואנחנו לא יודעים מי הוא מזרע עמלק, אבל מהו הרעיון העמלקי? הרעיון העמלקי הוא למנוע מעם ישראל לבנות את הארץ, ליישב את הארץ, לכבוש אותה וליישב אותה, ולמנוע מעם ישראל לבנות את ממלכת כהנים וגוי קדוש שהוא אמור לבנות. וכל מי שעושה את זה במהלך הדורות הוא בחינת עמלק. אם זה מה שכבודו רצה להגיד מקודם. על? התרבות העמלקית לפי רש"י הזה, זה כל מי שמעכב את העלייה לארץ, וכל מי שבונה את ההתיישבות הלאומית והרוחנית של עם ישראל בארצו. כלומר, הערבים אנשים מסביבנו כיום, בעיקרון הזה, במנטליות, בסגנון הזה, במהות הזאת, ככה אמר הרב דרוקמן. אז זה לא עכשיו אנחנו רוצים למלחמה בעמלק. זה סנהדרין, זה מותר לסנהדרין, זה לא מותר לפרט. אבל במה מתבטאת התכונה העמלקית? במניעת העלייה וההתיישבות ומניעת בניין המקדש. וכל מי ששותף לעניין הזה באופן מעשי, כמו עשרת בני המן, הוא בחינת עמלק. טוב, רש"י חשוב אני חושב, לא?
יש גם בתוכנו כאלה.
מה אתה רוצה מכאן? להבדיל לפלפל, אנחנו מאמינים בעם ישראל. זאת השאלה? מה? לא השאלה, אוקיי. נחזור אלינו רבותיי, להבדיל. תראה, היועצים האלה כבר לא היו מאתמול. המבעלים אותם זה לא היה מאתמול. זה תמיד היה כאלה שמבעלים. נכון? קוראים לזה מכשילי השלום, איך קוראים לזה? שכרתי כבר את השם. לא, לא, מי שמכשיל את השלום, איך קוראים לו? בואו נחזור, הלכה ב'. כן, ואז הפסיק את העלייה. מינוי מלך, אני חוזר להלכה ב', מינוי מלך קודם למלחמת עמלק. אם כן, הרמב״ם פסק כמו הגמרא שסוברת ששלוש מצוות שנצטוו ישראל הם על פי הסדר הזה דווקא. דווקא הסדר הזה, קודם כל העמדת מלכות, אחרי זה החלטת זרע עמלק, אחרי זה בניין המקדש. מתחילים עם העמד הלאומי, ולאט לאט בונים בקודש, עד שמגיעים לבניין המקדש. מינוי מלך קודם למלחמת עמלק, שנאמר, אותי שלח השם למשכך למלך, אתה לך והכית את עמלק. הלאה, והחרטת זרע עמלק קודמת לבניין הבית, שנאמר, ויהי כי ישב המלך בביתו, דוד המלך, סליחה, והשם הניח לו מסביב מכל אויביו, ויאמר המלך אל נתן הנביא, אנוכי יושב בבית הרזים, אבל מה עם הבית? שואל הרמב״ם את השאלה של נוריאל, מאחר שהקמת מלך מצווה, למה לא רצה הקדוש ברוך הוא כששאלו מלך משמואל? אם זאת מצווה, אומר הרמב״ם, אני אומר שזה מצווה, אם אני אומר שזה רשות, בסדר, אז אולי יש בעיה בזה. אבל אם אני אומר שזאת מצווה, אז זה חובה. אז מה הייתה הבעיה בימי שמואל? לפי ששאלו בתרעומת, זה ביטוי במדרש, הביטוי הזה, ששאלו בתרעומת. ולא שאלו לקיים המצווה, מצוות העמדת מלך שם תשים עליך מלך, אלא מפני שקצו בשמואל הנביא, ולא רצו באמת מלך, אלא רצו סך הכל להעביר את ראש הממשלה מתפקידו, להעביר את הנביא, שנאמר כי לא אותך מעשו, כי אותי מעשו. טוב, זו דעת הרמב״ם, יש גם דעות אחרות בחז"ל. בסדר. הלאה, הלכה ג', אין מעמידים מלך בתחילה, אלא על פי בית דין של 70 זקנים ועל פי נביא. אם זה ככה, אז כל זמן שאין סנהדרין ואין נבואה, אי אפשר להעמיד מלכות. אז הסתבכנו קצת. נו, אז מה נגיד היום? אין לנו סנהדרין, אין לנו נבואה. אז תכף נתייחס לשאלה הזאת. אין מעמידים מלך בתחילה אלא על פי בית דין של 70 זקנים ועל פי נביא. דוגמאות, שתי דוגמאות. כיהושע, כאן אנחנו רואים שיהושע היה מלך. כיהושע שמינה הוא משה רבנו ובדינו, וכשאול ודוד שמינם שמואל הרמתי ובדינו. טוב, אבל מה נענה על השאלה ששאלנו עכשיו, שאלה חמורה? אם ככה, אז אפשר להעמיד מלך בישראל רק על פי סנהדרין ונבואה ונביא. היום אין לנו סנהדרין ונביא. אז מה נגיד, מה נענה? כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו נלך לפרשיית המלוכה בפרשת שופטים. פרק י"ז בפרשת שופטים, פסוק י"ד. פרק י"ז, פסוק י"ד, ספר דברים. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, וירשת וישבת בה. הנה, שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ. הנה, אלה הפסוקים. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך, וירשת וישבת בה. נו, בסדר, כבשנו. ואמרת, אשימה עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. שום תשים עליך המלך אשר יבחר השם אלוהיך בו, מקרב אחיך תשים עליך המלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא, רק לא הרבה לסוסים, כל משפט המלוכה, כל הדינים של המלך. שואל הנציב, שואלים כל מפרשי הפשט, שאלה אדירה, אם התורה אומרת שום תשים, משמע שזו חובה, זו מצווה. אם התורה אומרת ואמרת, משמע שזה אפשרות. כי תהווה נפשך, אומרת התורה, ואמרת אוכלה בשר. אני לא חייב לאכול בשר? אני יכול לאכול תפוח אדמה ועגבניות, נכון? בפרט אם אני אשכנזי בפסח. מספיק. אז אני לא צריך לאכול בשר. אין עליי חובה לאכול בשר. אז שואל הנציב שאלה אדירה. כשהתורה אומרת ואמרת, אין הפירוש אמירה כמשמעו בפה. מה נפקא מינה? שאנחנו צריכים לומר, אשים עליי מלך? אין עניין להגיד בפה. ואם לא אמרנו בפה, אם רק חשבנו במחשבה, בירור הלב, אז מה? זה לא בסדר. אין הפירוש אמירה כמשמעו בפה, אלא כלשון ואמרת אוכלה בשר וכדומה. אכן לפי לשון זה היה במשמע שאין זה מצווה במוחלט למנות מלך, אלא רשות כמו ואמרת אוכלה בשר. אדם לא מחויב לאכול בשר, אבל אם הוא רוצה לאכול בשר יש את הכללים, כיצד שוחטים את הבהמה, כיצד אוכלים וכו'. אז יש בכללים מחטים, אני לא מחויב לאכול בשר, אבל אם אני רוצה יש כללי התנהגות כיצד עושים את זה. יש מצוות, אז זו לא מצווה שנקראת מצווה חיובית, אלא מצווה קיומית. אני לא חייב ללבוש בגד ארבע כנפות, אבל אם לא לבשתי בגד ארבע כנפות, חייבים להטיל בו ציצית. אני יכול לגור ברחוב, אז אני לא חייב לקבוע מזוזה, אבל אם אני גר במבנה, אני מחויב במזוזה, אני מחויב לקבוע מזוזה. יש מצוות שהן מצוות קיומיות, אני חייב בכל מקרה. יש מצוות שהן מצוות, יש מצוות שהן מצוות חיוביות, אני חייב בכל מקרה. יש מצוות שהן מצוות קיומיות. יש מצווה להתגרש, אני לא חייב לקיים את המצווה הזאת. אבל אם הגעתי לסיטואציה, זאת מצווה. אז מצווה שהיא חיובית, אני חייב לקיים אותה. מצווה שהיא קיומית, כלומר, אם יש לי את הנתונים א' ב' ג', אז המצווה עכשיו צריכה לצאת לפועל, היא לא חובה. אז כמו שאני לא חייב לאכול בשר, אלא אם אני רוצה, יש את דרכי השחיטה הנכונים, ודרכי המליחה הנכונות, ודרכי האכילה הנכונים וכו', אותו דבר לכאורה משהו מפה של הנציב. תחליט, אם זה ואמרת, אז אין מצווה למנות מלך. אם זה שום תשים, אז זה מצווה וחובה למנות מלך. אז מה התורה אומרת? זה ואמרת או שום תשים? זה אפשרות, זה רשות או חובה ומצווה? מה זה? אומר הרמב"א, אומר הנציב, קשה. והרי ידוע בדברי חז"ל דה מצווה למנות מלך. ואם כן, למה הכתיב ואמרת? מה לנו אותו מהרמב"ם? שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ למנות להם מלך. שנאמר, שום תשים. למה הרמב"ם לא מתייחס לו ואמרת? טוב, דיונים ארוכים. אבל הנציב כאן עונה תשובה מאוד חשובה, מאוד עקרונית. עונה הנציב. ונראה, אולי נגיד את זה בלשוני, ואחרי זה נראה את זה במילים של הנציב. יש חובה ומצווה למנות מלך בישראל. זו מצווה, מצוות עשה, היא מצווה כלל ישראלית. אבל, מהי צורת השלטון? מהו האופי שדרכו יופיע המלך בישראל? זה נתון לבחירה של ישראל. אומר הנציב, ישנן שתי אפשרויות של הנהגה, של מלכות בישראל. אפשרות אחת זה שכולנו מכירים, מלך מזרע בדוד. מלך כשלטון יחיד. זאת אפשרות אחת של העתיד לבוא, המלך המשיח, ודאי זאת תהיה צורת השלטון. המלך המשיח יהיה אדם אחד, שהוא מזרע בדוד, והוא ינהל את כל מה שצריך לנהל, כאדם אחד. אבל אומר הרב, יכולים להיות מצבים היסטוריים כאלה, אומר הנציב, סליחה, היות ודיני המלוכה קשורים לפיקוח נפש, כמו למשל לצאת למלחמה, אז ישנם מצבים היסטוריים כאלה שעם ישראל יראה מסביבותיו צורות שלטוניות אחרות. והוא יכול לחשוב שהמסגרת השלטונית האחרת היא יותר מתאימה לו מאשר העמדת מלך. עוד פעם, המשותף הוא שגם המלך שהוא שלטון יחיד, וגם המלך שהנציב קורא לו שלטון העם ונבחריהם, קרי דמוקרטיה, המשותף לשניהם, ששניהם מסגרת, שניהם מסגרת לערכים של התורה. המלך לא יכול לשנות את ערכי התורה. חס ושלום, הוא הולך עם ספר התורה, הוא עומד בקריטריונים של התורה. מהי צורת השלטון? לזה התורה נותנת פתח. ואמרת, מה ואמרת? אשים עליי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. עכשיו פשט נפלא. לפעמים עם ישראל במצבים היסטוריים כאלה ואחרים, תכף נראה דוגמה היסטורית אחת. עם ישראל רואה סביבותיו עמים שלמים מתנהלים בצורה שלטונית יותר מתאימה לתקופה, לתרבות, לאווירה, מאשר שלטון יחיד. אני לא מעלה על דעתי היום נגיד שהחברה הישראלית היום הייתה מסוגלת לקבל על עצמה שלטון יחיד. מלך אחד, אדם אחד.
יש, הם רק לא יודעים.
לא הבנתי את הצעקה.
יש, הם רק לא יודעים, קוראים לזה דוד בייניש.
אהה. טוב, תרשה לנו להישאר בשתיקה. שהיא לא כהודעה. אולי כן, לא יודע. לא מבין מספיק. אני דווקא הייתי חושב על אנשים אחרים דרך אגב. אם אתה כבר אומר את מה שאתה אומר. מה?
במקרה הזה היא בעלת הבית.
טוב, אנחנו בעד ערוץ מאיר, ככה כתוב פה על המיקרופון. נחזור אלינו. אם עם ישראל, אנחנו באמצע המשפט, אם עם ישראל יראה צורות שלטון אחרות, אז יש אפשרות שעם ישראל יבחר בשלטון הזה. אז מה התורה אומרת? שום תשים עליך מלך, למנות מלך זה חובה. העמדת מלכות בישראל זאת מצווה כלל ישראלית, והיא המצווה הראשונה שנצטוו ישראל בכניסתם לארץ. מהי צורת השלטון המעשי? האם זה שלטון יחיד או שלטון דמוקרטי? כמו שהנציב קורא לזה, שלטון העם ונבחריהם, תכף נראה. זה כבר נתון בוואמרת. הוואמרת הוא לא על עצם מצוות העמדת מלך. הוא על האופי של המלכות, על צורת השלטון, שזה תלוי בתקופות היסטוריות שונות, לפי המצב מסביב בגזרה, ובעולם תרבותי, תקשורתי, שבעצם כל העולם הוא כפר גלובלי אחד. אז עמים שלמים, גם עם ישראל מושפע מצורות שלטוניות שנראה לו שיכולות להיות יותר מתאימות לתקופה, לאווירה, לסגנון של התקופה. אבל בתנאי אחד, שזה לא סותר את ערכי התורה. כמובן, אני רוצה רגע לקרוא את לשונו של הנציב. אומר הנציב, נציב חשוב מאוד, מי שרוצה עוד פעם, ספר דברים, פרק י' ז', פסוק י' ד', הנציב בעמק דבר פה. ונראה דה משום דה הנהגת המדינה משתנה, אם מתנהג על פי דעת מלוכה, שלטון של מלך יחיד, או על פי דעת העם ונבחריהם. דעת העם, קרי בחירות, שהם בוחרים ונבחריהם, דמוקרטיה, מה שקוראים היום. ויש מדינה שאינה יכולה לסבול דעת מלוכה. יש עם, בפרט אולי בתקופה היסטורית כזאת או אחרת, שהוא לא מסוגל לסבול, העם הזה לא מסוגל לסבול, שלטון יחיד. ויש להפך, ויש מדינה שבמלוא מלך, הכל הוא רסיסי מפלגות, הרי כספינה בלי קברנית. הכל בלגן, כל שנתיים נופלת ממשלה. וזה, ודבר זה אומר הנציב, אי אפשר לעשות על פי הכריח מצוות עשה. אתה לא יכול להגיד מהי צורת השלטון באופן מוחלט. למה? שהרי בעניין השייך להנהגת הכלל, נוגע לסכנת נפשות. למשל, אחד מצדדי האחריות הכי בסיסיים של המלך, זה הלכות מלכים ומלחמותיהם. המלך מחליט לצאת למלחמה. תתאר לעצמך שהעם לא מזדהה עם צורת ההנהגה. אנחנו לא נאמר לתכנים. העם לא מזדהה עם צורת ההנהגה, הוא לא ילך אחרי המלך, הוא לא ירוץ אחרי המלך, שיגיד קדימה יסתייע. אז לכן אי אפשר למנות, אי אפשר להחליט באופן מוחלט מהי צורת ההנהגה המתאימה. שהרי בעניין השייך להנהגת הכלל נוגע לסכנת נפשות, שדוחה מצוות עשה. משום מה, לא אפשר לצוות בהחלט למנות מלך, כל זמן שלא עלה בהסכמת העם לסבול עול מלך, על פי שרואים מדינות אשר סביבותיהם, מתנהגים בסדר יותר נכון. או אז, מצוות עשה לסנהדרין למנות מלך. אני מדלג כמה שורות, נגיע למסקנה. אם כן, אלא על כוכך מצווהו, ומכל מקום, אין סנהדרין מצווים, עד שיאמרו העם שרוצים בהנהגת מלך. אבל אם לא, דמוקרטיה. ומשום אחי, תראו מה אומר הנציב. נפלא. ומשום אחי, כל משך 300 שנה, 369 שנה, המשכן היה בשילו. קרי, הפעם הראשונה שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, המרכז הרוחני היה בשילו. למה בכל 369 השנים הללו, כמעט 400 שנה, לא היה מלך אז? למה לא העמידו מלך? איך יכול להיות? הפעם הראשונה שעם ישראל נכנס לארץ, הפעם הראשונה שאפשר לקיים את המצווה הזאת. בוא נעכשיו נהיה עם עצבנות דתית קצת. בוא נתנפל על המצווה. קדימה, דבר ראשון, מעמידים מלך. למה זה לא קרה? אבל כן, שאולי מלך. אומר הנציב, פשוט לא. ומשום מה, אחי, כל משך 300 שנה שהיה משכן נבחר בשילו, לא היה מלך. מדוע? והיינו משום שלא היה בזה הסכמת העם. לא היה בזה הסכמת, אבל לא היה מלך. העם לא פנה לסנהדרין שימנה מלך. אז מה היה, אנרכיה? לא. כנראה שהיה דמוקרטיה. שלטון העם ונבחריהם. לא ששלטון העם ונבחריהם משנה את דעת התורה. כששלטון העם יוצא נגד התורה, חס ושלום, אז צריך לסרב. כמובן, ברור, חד משמעי. והיינו משום שלא היה בזה הסכמת ה... אחרי אנחנו חוזרים לפסוקים, התורה מדויקת מאוד. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוהיך נותן לך וירשת וישבת בה. ואמרת, שים עלי מלך ככל הגויים אשר סביבותי. שום תשים עליך מלך אשר יכול לשים עליך בו. טוב, צריך לבדוק היסטורית. הכהנים לקחו לידיים שלהם. טוב, אוקיי. אוקיי, בסדר. טוב, אבל צריך להיזהר במשפטים שאמרת לכם. יש כאלה שיכולים להבין... הנציב, פרק י' ז', פסוק י' ד'. אם כן, מה שהרמב״ם כותב, כמו, נסגור רגע את המעגל הזה, מה שהרמב״ם כותב, אין מעמידים מלך בתחילה אלא על פי בדין של 70 זקנים ועל פי נביא, כדאי אולי להוסיף לזה דברי הנציב. טוב, הרב קוק במשפט כהן עוסק בסוגיה הזאת, תשובה ארוכה כידוע, כל סוגיית מדינת ישראל, אז היה בפוטנציאל, וממשלת ישראל, ומלכות בישראל, וכולי, מה התוקף ההלכתי שלה, של המציאות הזאת. טוב. אם כן, המצווה הראשונה היא העמדת מלך. המצווה השנייה היא החרטת זרע עמלק, והמצווה השלישית, הקמת בית המקדש. בסדר, עד לפה בסדר, אפשר להמשיך? אנחנו היום רק מקבצים את הנתונים, הנתונים האלה הם חשובים לעשות סדר. הרמב״ם מפרט כמובן כיצד הם מושכים את המלך, מה הם הדינים של המלך. טוב, סתם כדאי לדעת כמה הלכות מאוד מעניינות. המלך מסתפר בכל יום. מלך ביופיות תחזינה עיניך. טוב, אז אפשר להוציא מכרז לספר למלך. המלך זה כנראה משתלם. כל יום יבוא לשלם תספורת. כנראה הוא משלם כמו שמלכים משלמים. בפרט שאתה לא צריך להתאמץ, כנראה אם יום יום עושים לו תספורת. בטח אם אדם מבוגר, אז בטח שלא קרחת. אז זה משתלם כנראה. אז אני מציע מועמדות למכרז. המלך מסתפר בכל יום. הוא מתקן עצמו. הוא מתנאה במלבושים נעים ומפוארים. פרק שני, הלכה ה'. פרק ב', הלכה ה' ברמב״ם. הלכות מלכים. טוב, בדרך כלל הרמב״ם כותב שאדם צריך ללכת עם מלבושים נעים. מלבוש תלמיד חכם, מלבוש נאה ונקי. זה לשון הרמב״ם הלכות דעות. מלבוש מלך, מלבוש נאה ומפואר. טוב, דרך אגב, זה אחת הסיבות שחסידים... לפחות חלק, כן אומרים, שהם בעצם מעין כהנים במקדש. והכהנים במקדש הייתה תלבושת מיוחדת, כדי שהעם שבא למקדש יושפע גם מהממד החיצוני של התלבושת, של הביגוד. ולכן היום יש כאלה שנוהגים ללכת עם בגדים יותר מפוארים, לכן אדמו"רים ורבנים ראשיים וכו'. כלומר, זה לא דבר שהוא ריק חס ושלום מתוכן. יש לזה מקורות. זה לא לזלזל בבגדים, למרות שלא הבגדים. עושים את האדם, כי כידוע בגד לשון בגידה, אז האדם יכול להתלבש בהרבה לבושים, שזה בכלל לא הוא. בסדר, זה לא גאה בפני עצמה. אבל מלך, יש לו את הבגדים המתאימים. ויושב על כיסא מלכותו בפלטרין שלו, משים כתר בראשו, וכל העם באים אליו בעת שירצה, ועומדים לפניו ומשתחווים ארצה, טוב וכו' וכו'. הלאה. אולי עוד משפט אחד חשוב. אבל כהן גדול, אינו בא לפני המלך אלא אם רצה. המלך כופה את כולם לבוא אליו, חוץ מכהן גדול. מאוד מעניין היחס בין הכהן, בין מקור הקודש, לבין מקור הכוח הלאומי, נקרא לזה ככה. תמיד היה יחס כפול בין מלכות לנבואה. הרב בן היה מדבר על זה בכמה סוגיות, בכמה מקומות. בכל אופן, המלך יכול לקפות את כולם לבוא אליו, חוץ מכהן גדול. כלומר, הסוגיה הזאת, האם ראש הממשלה ילך לרב, או הרב ילך לראש הממשלה, היא לא התחילה מאתמול. כן? כשראש הממשלה אומר, אני, כשאני אבחר, אני לא אלך לרב, ולא נזכיר שמות של רבנים, ושמות של ראשי ממשלה, אז זה סוגיה משמעותית, זה לא איזה פליטת פה. מה?
מקרה יפתח,
למשל. אבל כהן גדול, אולי לפני כן אני דילגתי על שורה, וכל העם באים אליו בעת שירצה ועומדים לפניו ומשתחווים ארצה, אפילו נביא עומד לפני המלך משתחווה ארצה, שנאמר, הנה נתן הנביא ויבוא לפני המלך וישתחו למלך. אבל כהן גדול אינו בא לפני המלך אלא אם רצה, ואינו עומד לפניו אלא המלך עומד לפני כהן גדול. המלך עומד לפני הכהן. ראש ממשלה שהוא צריך להכריע הכרעה פוליטית לאומית, הוא בא לרב בצדיקותו ובנבטנותו של המלך, ולא אומר כהצהרת בחירות, כשאני אבחר, לא רק שאני לא אשאל את הרב, אני אפילו לא יהיה בקשר עם הרב, עד שהממשלה על סף נפילה, ואז צריך 17 אצבעות של ש"ס. ולא עומד לפניו אלא המלך עומד לפני כהן גדול, שנאמר, ולפני אלעזר הכהן יעמוד. אף על פי כן מצווה על כהן גדול לכבד את המלך. למלך יש אחריות לאומית. טוב, סוגיות עצומות, אנחנו פה יכולים להתפזר להמון סוגיות מאוד חשובות, אולי ניגע בהן בהמשך. ולהושיבו ולעמוד מפניו כשיבוא לו, ולא יעמוד המלך לפניו, אלא כשישאל לו במשפט ההורים, טוב וכו'. וכן מצווה על המלך לכבד לומדי התורה. כשבאים בחורים ממכון מאיר לפני המלך, מה למדתם היום בית המדרש? ברוכים הבאים, מה תשתו? קפה או תה, כפי שאומר המשורר. וכשיכנסו לפניו סנהדרין וחכמי ישראל, יעמוד בפניהם ויושיבם בצדו, כי הם נותנים לו את הכוח, הם נותנים לו את הערכים, הם נותנים לו את האידיאלי, מכוחם הוא פועל. טוב, גם סוגיות עוד נדבר עליהן. עוד משפט אחד אני חייב לקרוא. וכן היה יושפט מלך יהודה עושה אפילו לתלמיד חכם, וכן היה יושפט מלך יהודה עושה אפילו לתלמיד חכם היה עומד מכיסו ומנשקו וקורא לו רבי ומורי. וכן? היה. עשה, עשה כתוב יושפה. אז הלכה יותר מדויק. טוב. טוב, צריך לבדוק, מעניין. קורא לו רבי ומורי. מכאן ראיה לתימני. באמת דבר... במה דברים אמורים בזמן שיהיה המלך בביתו לבדו, הוא ועבדיו יעשה זה בצינה. אבל בפרסיה, לפני העם לא יעשה. מלך יוצא לרחוב, הוא מלך. ולא יעמוד מפני אדם, ולא ידבר הכות, ולא יקרא לאדם אלא בשמו, כדי שתהיה עירתו בלב הכל. אני ממש מרגיש שאני מוכרח לקרוא עוד כמה הלכות. תראו למה אנחנו מחכים, למה אנחנו מצפים. הרב ביגון אומר שזה עניין של כמה שעות עד שנגיע לשם. כדרך שחלק לו הכתוב הכבוד גדול, כדרך שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול, וחייב הכל בכבודו, כך ציווה הוא להיות ליבו בקרבו, שפל וחלל. מלך עם ענווה, עם צניעות, עם עדינות, עם רגישות. שנאמר, דילגתי שורה, ולא, שנאמר וליבי חלל בקרבי, ולא ינהג גסות לב בישראל יותר מדי, שנאמר לבלתי רום לבבו מאחיו, ויכונן ומרחם לקטנים וגדולים, ויצא ויבוא בחפציהם ובטובתם, ויחוס על כבוד קטן שבקטנים, וכשמדבר אל כל הקהל בלשון רבים מדבר הכות, שנאמר שימוני אחי ועמי, ואומר אם היום תהיה עבד לעם הזה, לעולם יתנהג בענווה יתרה, אין לנו גדול ממשה רבנו, והוא אומר, ואנחנו, מה לא עלינו, תלונותיכם? ויסבול תורכם ומסעם ותלונותם וקצפם, כאשר יישא האומן את היונק. רואה, קראו הכתוב, לראות ביעקב עמו. ודרכו של רועה מפורש בקבלה. ספר יחזקאל פרק ל"ד, איי איי איי, איזה פרק. כרועה עדרו יראה בעזרו יקבץ תלאים בחוקו יישא. אתם זוכרים את פרק, ל"ד ביחזקאל? חזון הרועים. זוכרים או לא? אין ברירה? זה מכאן. זה מכאן. חבל שנגמר לנו הזמן. אבל סתם ככה, קצת ככה, לגרות אתכם ל... ויהי דבר השם אליי לאמור. פרק למדלת. בן אדם, ינבה על רועי ישראל ינבה. ואמרת עליהם לרועים, כה אמר השם אלוקים, אוי רועי ישראל אשר היו רועים אותם. הלא הצון יראו הרועים. הרועים הם עבדים של הצון. הפרנס הוא מתפרנס מכוחו של הציבור. הוא לא כוכי ועוצם ידי, הוא לא מנסה לנצל את הציבור, הוא מנסה לשרת את הציבור. זה שאנחנו מתפעלים ומתרגשים כל פעם שאנחנו קוראים את החתימה של הרב קוק, עבד לעם הקודש בארץ הקודש, זה דבר פשוט, ככה זה צריך להיות. שאדם שעוסק בשליחות ציבורית בכל רמה שהיא, בכל נושא, בכל עניין, מאבא ואמא עד מורה, או אדם שעוסק בתחום אחר, לא משנה, עד רמת מלך בישראל, הוא רואה, ורואה מלשון ראות גם. הוא רואה את הצון, הוא לא רואה את עצמו. בטח שלא הצון רואה אותו. כמובן, אנחנו עוד נדבר על זה, האם, איך יכול להיות שהגאולה שלנו מופיעה דרך מלכות כזאת. והיא תחילת הגאולה, והיא התחילת הגאולה. נדבר על זה עוד. אבל כרגע רק לראות למה אנחנו מצפים. אומר יחזקאל דברים קשים. את החלב תאכלו, ואת הצמר תלבשו, הבריאה תזבחו, הצון לא תראו. את החלב, את הבשר של הצון אתם שוחטים, אתם אוכלים. את הצמר, מהצמר אתם עושים בגדים. את הבריאה, את הכבשה הבריאה אתם זובחים. אבל אתם לא רואים את הצון, אתם משתמשים בצון לטובתכם. את הנחלות לא חיזקתם. בשביל מה אתם מלכים? להוביל את עם ישראל לכיבוש ביישוב הארץ, לחזק את הנחלה. למרות שכאן אפשר להסביר את הנחלות, את הכבשים החולות. זה אותו דבר. את הנחלות לא חיזקתם. הכבשים החולות. יש בתוך, תמיד בתוך עם, בטח עם ישראל, יש כבשים חולות. נזקקים שצריכים סיוע. אז תורידו קצת מהוולבו. את הנחלות לא חיזקתם, את החולה לא ריפאתם, ולנשברת לא חבשתם, ואת הנידחת לא השבותם. זה גם ברמה, נקרא זה ברמת הרווחה והחברה, וגם ברמת הגאולה. להחזיר את עם ישראל לנחלתו, להחזיר את הנידחים, ואת העובדת לא ביקשתם, ובחוזקה רדיתם אותם ובפרך. ואז מה קרה? ותפוצנה מבלי רואה. אין לצון רואה. ותפוצנה מבלי רואה, ותהיינה לאוכלה, לכל חיית השדה, ותפוצנה. ישגו צוני בכל הערים, ועל כל גבעה רמה, ועל כל פני הארץ נפוצו צוני, ואין דורש, ואין מבקש. לכן רואים שימו את דבר השם. חי, אני, דרך אגב, בואו ניקח את זה אלינו, כל אחד כאבא הוא רואה. אז הפרק הזה מדבר לכל אחד מאיתנו. וכל מי שיקח אחריות בחיים על מה שיקח, קל וחומר. זה לא רק עכשיו אנחנו נזרוק את הרפש על הרועים. כולנו, באותה חבילה. לכן רואים שימו את דבר השם. חי אני נאום השם אלוהים. אם לא יען היות צוני לבז ותהיינה צוני לאוכלה לכל חיית השדה מן רואה. ולא דרשו רואה את צוני. ויראו הרואים אותם ואת צוני לא ראו. לכן הרואים שימו דבר השם. אם אתם לא תהיו רואים, אני אהיה רואה. כה אמר השם אלוהים, הנני אל הרואים ודרשתי את צוני מידם והשבתים מראות צון. יקבלו מכתב פיתורים. ולא יראו עוד הרואים אותם והצלתי צוני מפיהם ולא תהיינה להם לאוכלה. כי כה אמר השם אלוהים, הנני אני ודרשתי את צוני וביקרתים. כבקרת רועה עדרו, זה מכאן. כבקרת רועה עדרו. כבקרת רועה עדרו ביום היותו בתוך צונו נפרסות, כן אבקר את צוני והצלתי אתם מכל המקומות אשר נפוצו שם ביום ענן וערפל. והוצאתי מן העמים, וקיבצתי מן הארצות, והביאותים אל אדמתם, וראיתים אל ערי ישראל באפיקים ובכל מושבי הארץ. זה התפקיד של הרועים. במראה טוב אראה אותם. ובערי מרום ישראל יהיה נביהם, שם תרבצנה בנווה טוב, ומראה שמן תראינה על ערי ישראל. אני ארצוני, ואני ארביצם נאום השם אלוהים, קודם כל ברמה הלאומית, אחר כך ברמה החברתית, את העובד, את הבקש, ואת הנידחת השיב ולנשבר, את החבוש, ואת החולה החזק, ואת השמינה, ואת החזקה השמיד, הראינה במשפט. ואתן עצוני, כה אמר השם אלוהים, הנני שופט בין שה לשה, אני מדלג טיפה מקוצר הזמן, מדלג, 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 מגיע למסקנה. והקימותי עליהם רואה אחד, וראה אתן את עבדי דוד. זה סוף הלכות מלכים, פרקים האחרונים. הוא יראה אותם, והוא יהיה להם לרועה. ואני השם יהיה להם לאלוהים, ועבדי דוד נשיא בתוכם, אני השם דיברתי. וחרתי להם ברית שלום, והשבעתי חיים בכך, עירה מן הארץ וכו' וכו'. במסקנה, פסוק, שני פסוקים אחרונים, וידעו כי אני השם אלוהים איתם, והם העמי בית ישראל נאום השם אלוהים. ואתן צוני צון מריתי, אדם אתם, אני אלוהיכם נאום השם אלוהים. פרק הרועים, למדה לדחזקה. טוב, אז כמובן אנחנו צריך ללמוד איך יכול להיות שהמלכות של היום היא בעצם התחלת דמלכותה, התחלת המלכות הזאת. אבל אנחנו עכשיו בפרק א', אנחנו עכשיו באידיאל, בגודל. לזה אנחנו שואפים. לא רואים שהצון יראה אותם, אלא רואים שיראו את הצון, ולכן הרמב"ם אולי חותם בפרק שני. רואה קראו הכתוב, לראות ביעקב עמו, ודרכו של רועה מפורש בקבלה, כי רואה את רועה, יראה בזרועותיו וקבס תלעים. אחד המדרשים הנפלאים שכולנו זוכרים מהגננת, וזה נעצור. חז"ל אומרים בכמה מקומות, שכשהקדוש ברוך הוא בחן מי יכול להיות המנהיג של עם ישראל, תמיד בחן אותם בצון, במראה הצון, בחן את משה, בחן את דוד וכו' וכו'. אז המדרש מספר על משה רבנו, שפעם אחת הוא ראה את צון יתרו, ואחד הגדיים ברח, רץ אחריו משה לתפוס אותו, וראה שהוא הגיע לבריכת מים ושתה. אמר לו משה רבנו, ואני רדפתי אחריך, חשבתי שאתה בורח מהעדר, ולא הבנתי שאתה עייף, ואתה צמא, תשתה, תשתה חמודי. לקח אותו אחרי שהקדיש אתה, לקח אותו לכתפיים, והלך איתו. אמר לקדוש ברוך הוא, מי שיודע לראות את צוני ברחמים, יבוא, מי שיודע לראות צון בעלי חיים ברחמים, יבוא, יראה את צוני עם ישראל. אנחנו נקראים כזה ביטוי צון קדושים. טוב, אנחנו בדרך לשם, ברוך השם. לפני 50 שנה, 60 שנה, לא היינו בכלל רואים. ברוך השם, עכשיו יש לנו רואים. אומנם, יש מה להתקדם בעניינים האלה, אבל אנחנו, יש לנו דרך ארוכה, כנראה. בסדר, אז מה התחלנו, אם כן? אני מסכם רק בכותרת ראשית. המלך בישראל, מצוות העמדת מלך, היא אחת משלושת המצוות הראשונות שנצטוו ישראל בכנסתם לארץ. שתי אפשרויות, או סנהדרין ונביא, או משפט העם. שלטון העם ונבחריהם, שהמלך כמובן צריך לעמוד בקריטריונים של רועי נאמן, כפי שאמרנו, ואנחנו בעזרת השם הפעם הבאה נגיע לסוגיית המלחמה. טוב, יישר כוח.